מזמרות ישראל בתהילים. בעצם, יותר מדי כלומר, מבני קורח, בפרק ממדלת, באלוהים מיללנו כל היום, בשמך לעולם נודה סלע. אף זנחת בתחלימנו ולא תצא בצברותינו. תשיבנו אחור מניצר ומסנענו שס ולמו. תתננו כצון מאכל ובגויים זריתנו. תמכור עמך ולא הון ולא ריבית במחיריהם. תשימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. תשימנו משל בגויים מנוד ראש בלאומים. כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסתני. מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. כל זאת בעתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך, ולא נסוג אחור ליבנו ותת אשורנו מני אורחיך. כי דיכיתנו במקום תנים ותכס עלינו ובצל מוות. אם שכחנו שם אלינו ונפרוס כפינו אל האלזר, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. אורה למה תישן, אדוני הקיצה, אל תזנח לנצח. למה פניך תסתיר, תשכח עומיינו ולחצינו, כי שחה לאפר נפשנו, דווקא לארץ ביתנו. קומה עזרת עלינו, עובדנו למען חסדך. הפסוקים האלה מבטאים את אחד הקשיים הגדולים שבזיכרון השואה. קושי גדול מאוד. למה יאמרו בגויים היה אלוהם? כפי שמורי חמי הרב עמיטל זכרונו לברכה היה מרבה לצטט את הפסוק בספר חבקוק, תור עיניים מרות רע והביט אל עמל לא תוכל, והביט אל עמל לא תוכל, למה תביט בוגדים תחריש כבלה רשע צדיק ממנו. זה קושי שמבוטא בפסוקים ואין לו פתרון, אבל כל פעם שאנחנו וכל פעם שאנחנו נפגשים עם זכרון השואה, הקושי הזה עולה וחייב לעלות. ויחד עם זאת, במידה מסוימת אפשר לומר הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר. זה לא פשוט לומר את זה, בוודאי לא באופן גורף. אין ספק שהחורבן הגדול באירופה היווה קושי עצום, אם לא אתגר, אולי אפילו בעיה גדולה באמונת ישראל. ויחד עם זאת, אמונת ישראל קיימת גם אצל ניצולים וגם אחריהם. אבל לא באתי לעסוק כאן בשאלה כל כך נוקבת זאת. באתי להצביע על קושי נוסף. יש קושי נוסף בזיכרון השואה, והוא הקושי כיצד ניתן להכיל את הממדים של השואה. הרי לא ניתן לתפוס. 6 מיליון, אפשר לכתוב את זה בספרות. אבל זה דבר שהוא בלתי נתפס, קשה לתאר את זה בכלל, לא רק במילים אלא גם במחשבה. קשה לתאר את ההיקפים, קשה לתאר את השיטות הרצחניות, המשוכללות, קשה לתאר את הרוע, את האכזריות, קשה לתאר איזה עולמות, הרי אנחנו יודעים שכל אחד, כל נפש מישראל, עולם מלא. כמה עולמות? זה 6 מיליון לא נפש, זה 6 מיליון של עולמות, מי יודע להכיל אותם? איך ערס התרבות האירופית הגיע לזה? יש פה דברים שלא יתוארו. איך אפשר להתמודד? לא מבחינה תיאולוגית כמו שהצבענו קודם. היה הסתר פנים, היה אחרון אף על מה ולמה. איך אפשר בכלל לגשת לשואה? איך אפשר בכלל לדבר? באמת, אחד מהאדמו"רים של הדור הקודם כתב, הרבי מסלונים, אמר, אנחנו לא יכולים לדבר על דפוסי זיכרון השואה, משום שאי אפשר לבטא את עוצמת הכאב, האבל ומה שקרה. אומר רק ירמיהו הנביא על חורבן בית המקדש, הוא יכול, משום שנברא לו מקור דמעה במיוחד, כך הוא פירש, מי ייתן ראשי מים ועיניי מקור דמעה על עם ישראל ובית השם כי נפלו בחר. אין לנו ביטוי, הוא אומר, אין לנו ביטוי, אין לנו השגה, אין לנו תפיסה, אז נשתוק. כמו שקראנו, וידום אהרון, אולי כל הדיבורים על השואה בסופו של דבר מגמדים אותם, משום שהם לפי הבנתנו, לפי שכלנו, לפי שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים או תופסים, אבל בעצם אי אפשר לתפוס את זה. איך אפשר לתפוס דבר כזה? הרי כל מדי שבוע יוצאים ספרים, ויקחו עוד אולי מאות בשנים, עד שיוכלו אולי להבין מה היה, מי מדבר על למה היה, מה קרה בכלל, איך אפשר לתאר את זה, עיירות שלמות, מיליונים, עוד לא היה דבר כזה. וזה קושי. אז באמת יש כאלה שאומרים, אז לא נדבר, אולי עדיפה השתיקה. אולי עדיפה השתיקה. אבל אנחנו הכרענו כן לדבר וכן לקרוא ולראות ולשמוע ולזכור ולהזכיר מה שאפשר לתפוס בשכלנו. וכאן באמת צריך לומר, מיד אחרי השואה הוצגה שאלה בפני החזון איש לעשות אבלות על השואה, שבעה ימים של אבלות. החזון איש דחה את זה מכל וכל בצורה תקיפה מאוד, אבל בעצם אם אנחנו מתבוננים לכאורה, אבלות זה מושג של יחיד. הגמרא אומרת על אבלות, קוראת לזה השד היחיד. ורשי שם בגמרא במועד קטן מביא את הפסוק בירמיהו, בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר. עשי לך אבל יחיד מספד תמרורים. אבלות היא רק לקרובי. מה זה אבל יחיד עשי לך? המפרשים בירמיהו אומרים, אבל של אדם על בנו יחידו זה אבל כבד, אבל הגמרא כאמור מבינה את זה אחרת. הגמרא מבינה שאבלות מתייחס לאדם יחיד. האם ניתן בכלל לדבר על אבלות של רבים? האם יש מושג כזה של אבלות של רבים? אפשר לדבר על אבלות על 6 מיליון? אבל אולי אבלות לא. אבל יש צרת רבים. ויש גם בכי. אנחנו קראנו רק השבת על מות נדב ואביהו. ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. הבכי הוא של כל בית ישראל. אמנם מי שמבטא את הבכי זה כל בית ישראל, זה רבים. אבל האם אפשר לבטא בכי על רבים? האם אפשר בכלל לתפוס את זה, להתחבר לזה, לבכות על מספרים? הרי זה מושגים. אפשר להתאבל על מושג? אפשר לבכות על מושג? ואולי זה אחד המכות שהוא כן בהם, שהוא כן, שממדי החורבן הנורא הם כל כך עצומים, עד שבמובנים מסוימים הם גם נסתרים מאיתנו. אני מבקש ללמד משניות, ללמוד משניות, ואני מבקש ללמוד משניות שקשורות ליחיד. נלמד אותם לזכר כל קדושי השואה, אבל במיוחד אני רוצה לציין אדם אחד שכמובן לא הכרתי אותו, רק שמעתי עליו. היה אחיו הצעיר של אבא שלי, שיאריך ימים. קראו לו יוסף, יוסלה. ואני רוצה ללמד משניות שקשורות בשמו, באותיות שמו. אני רק אומר שיוסלה היה תלמיד ישיבה, ישיבה בעיר קרקוב, ישיבה של חשובה שם, ישיבת בית מאיר בקרקוב, חסיד גור, שהסתתר עם קבוצת חסידים במרתף, וקבוצה כזאת שהחליטה שהיא לא מקבלת את פקודות הכובש הגרמני, עוד לפני ההוצאה לפתרון הסופי, שהם מסתתרים ומקיימים את סדר היום שלהם בתפילה, בלימוד, ומה שיהיה יהיה. אבא שלי ושני אחיו היו בפלשוב הסמוכה לקרקוב, ואבא שלי נשלח לנסות להביא אותו מקרקוב לפלשוב, כי חשבו שבמקום שעובדים אפשר יותר להינצל. הוא סירב, ועוד פעם אחת באופן הייתי אומר די מסוכן, אבא שלי הסתנן לקרקוב וחיפש אותו, הגיע לאותו מרתף ששם הוא היה, והפציר בו לבוא ולהיות איתם, ויוסלה הבטיח לו שהוא יבוא בשבוע הבא והצטרף לעובדים. כמה ימים אחרי זה היה חיסול הגטו בקרקוב, והוא לא בא. שבועיים אחרי זה הגיע מכתב ממנו שהוא באמת מתכוון לבוא, הוא רק רוצה להשלים עוד לימוד ותפילה, ואחר כך הוא יצטרף, אבל הוא לא הספיק. אז האות הראשונה, המשנה הראשונה שנלמד, מתחילה באות יוד. המשנה שמופיע פעמיים, גם בסוף מסכת מעשר שני וגם בסוף מסכת סוטה, משנה מתארת כמה שורה של תקנות שתיקן יוחנן כהן גדול, ששימש בכהונה גדולה אחרי שמעון הצדיק לפי הרמב"ם. ואומרת המשנה, יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר, הוא תיקן, שלא לומר וידוי מעשרות, אותה פרשה שאנחנו מכירים מספר דברים, משום שלא יכלו לומר וגם נתתיו ללוי, משום שהיו נותנים את המעשר לכהנים ולא ללוויים, משום שלא באו לוויים בעליית עזרה, וגם עזרה כנס שלא ייתנו את המעשר ללוויים, לכן נתנו את המעשר רק לכהנים, לא יכלו לומר וגם נתתיו ללוי, והגמרא מבארת שבגלל שלא יכלו לומר את הרשע וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, אף על פי שההמשך כן התקיים, אבל בגלל שתחילת הפסוק, תחילת הרשימה לא התקיימה, אז יוחנן כהן גדול ביטל את וידוי מעשרות. העביר הודיית המעשר. אף הוא ביטל את המעוררים. מיד נגיע למעוררים. ואת הנוקפים, היו פוצעים את העגל של הקורבן בין קרניו, כדי שיהיה קל לשחוט אותו, כדי שהוא לא יראה ואז לא יזוז, ויהיה קל לשחיטה. כך היו נוהגים, וזה לא, את זה ביטל, משום שאמרו לו, כך מופיע בברייתא בגמרא, ששמה ינקב קרומו של מוח ואז יהיה טריפה, ולכן הוא סידר טבעות כאלה שלא יזוז ברגליו ובידיו ובארבעת רגליו, וכך יהיה אפשר לשחוט אותו. הוא ביטל את השיטה הקודמת. וכן ממשיכה המשנה, ויש גם ברייתות, כל הדברים הללו מבוארים ביתר פירוט בגמרא, אבל אנחנו כאן נקצר. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים, בכל המועד היו מכים במלאכה, בכל המועד עושים מלאכת דבר העבד, והוא ביטל את זה, משום, אף על פי שמעיקר הדין בדבר העבד מותר, היה בכך זלזול במועד, במיוחד בירושלים הדבר היה נשמע למרחוק, ובירושלים הוא רצה להגביר את קדושת המועד, והוא ביטל את ההיתר לעשות מלאכת דבר העבד בכל המועד. וכן נסיים את המשנה, ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמי, היו שואלים אם זה דמי או לא, אם זה דמי היו נמנעים מלקנות, המחמירים, משום שרק רוב המאה הארץ 120, אבל המחמירים היו צריכים לעשר, ולכן הם נעו מלקנות דמי. הוא תיקן תקנה שרק יפרישו, אבל לא ייתנו מעשר ראשון ומעשר עני. מעשר עני יוכלו הם בירושלים, מעשר שני יוכלו הם בירושלים, מעשר עני ומעשר ראשון הלוי הם רק יפרישו ולא ייתנו, הם יוכלו את זה. וכך משום, ומי שירצה לטבוע להוכיח שהוא לוי והוא רוצה את המעשר, אז יתבע ויקבל, אבל היות וזה ספק וזה דמי, אז היה נשאר בידי הבעלים, כי היה ספק שמה זה כבר הוסר, ולכן בכך הוא הרוויח את תרומת מעשר, אבל וגם הרוויח בכך שלא נמנעו מלקנות את הדמי. כך מבאר את הגמרא. אני רוצה להתייחס לעוד ביטול אחד שהוא ביטל אחרי הודעת המעשר, אף הוא ביטל את המעוררים. גמרא מבארת שהמעוררים הם היו הלוויים שאומרים בשיר על הקורבן את הפסוק בתהילים שקראנו קודם, אורה למה תישן אדוני יקיצה תזנח לנצח. היו אומרים את המזמור הזה של לבני כוח, והפסוק הזה הוא ביטל. אז אומרת הגמרא, מדוע הוא ביטל אותו? משום שזה בתקופה כזאת של ישראל קשה ולאומות העולם יש נחת, נדמה היה הפסוק הזה כתחת דברים לא ראויה כלפי מעלה, ולכן הוא ביטל. הרי כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, כתוב, הנה לא ישן, איך אפשר לומר אור השם למה תישן? הרי וכי יש שינה לפני הקדוש ברוך הוא, הלא נאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אלא מדובר בזמן שישראל שרויים בצער, הגויים בנחת ובשלווה. יש הסתר פנים. כביכול הייתה שינה לפני המקום. אז יש כאלה שמפרשים שבזמן שבית המקדש קיים וישראל יושבים על אדמתם, אין ראוי לומר את זה. הרמב״ם לא מפרש כך, הרמב״ם מפרש שהוא ביטל את זה בכלל, משום שהדבר היה נראה כהרתחת דברים כלפי מעלה. והדברים קשורים למה שאמרנו קודם, שמצד אחד אנחנו מבקשים ומתפללים וחשים הסתרת פנים, אנחנו חשים שהיה כאן הסתר פנים נורא, ולכן אנחנו כביכול אומרים אור השם למה תישן, הקיצה אל תזנח לנצח. בתקופה שלנו צריך לדאוג שהדברים האלה לא יעברו את גבול המותר של התחת דברים כלפי מעלה. המשנה הבאה, אחי ממסכת סוטה, בסוף הפרק הראשון באות ו', המשנה במסכת סוטה מתארת את מעשה הסוטה ששים בסוטה מידה כנגד מידה. המשנה אומרת, מידה שאדם מודד במודדים לו, היא קשתה את עצמה לעבירה, המקום נבלע וכו'. המשנה מעריכה גם על שמשון וגם על אבשלום שהתקיים בו מידה כנגד מידה. ואחר כך המשנה מסיימת ואומרת, וכן לעניין הטובה, מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר, ותתצב אחותו מרחוק. לפיכך נתעכבו לישראל שבעה ימים במדבר, שנאמר, והעם לא נסע עד יאסף מרים. אז כמובן כאן מידה טובה מרובה ממידת פורנות, וכאן זה לא רק מידה כנגד מידה, אלא הטובה הייתה כפול שבעה. היא חיכתה לאחיה, ותתצב אחותו מרחוק, אז עשו לה את הכבוד ונתעכבו לה, העם לא נסע עד יאסף מרים. והמשך אומרת המשנה שיוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו. מכל בניו יוסף זכה לקבור את אביו, שנאמר, יש אומרת התורה בסוף ספר בראשית, והיה על יוסף לקבור את אביו והיה על אמו גם רכב גם פרשים. הקבורה לא סתם הייתה קבורה, אלא רכב פרשים מציינת קבורה בכבוד. אומרת המשנה, מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה? יוסף עצמו שעשה כבוד לאביו בקבורתו, אף הוא זכה לכבוד ממי? ממשה רבנו. כפי שאומרת המשנה, שלא נתעסק בו אלא משה, שנאמר, משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, ממשה, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. משה רבנו הוא זה שעשה את הכבוד, את כבוד הקבורה ליוסף. ממשיכה המשנה ואומרת, מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום, שנאמר, ויקבור אותו וגי. על משה, קדוש ברוך הוא בעצמו, עסק בקבורתו ובכבוד מותו וקבורתו. הוא מסיים את המשנה ואומרת, לא על משה בלבד אמרו, אלא על כל הצדיקים, שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. חושב שבנוגע לקדושי השואה, ייתכן שהמשנה הזאת, סיפה של המשנה, מקבלת פירוש נוסף, אותם צדיקים, אותם קדושים שלא זכו לכבוד במיטתם, ואין איש יודע את מקום קבורתם. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אוסף את כבודם. אנחנו מאמינים שרק הקדוש ברוך הוא יכול לאסוף את כבודם של אלה שאפילו מצוות קבורה לא התקיימה בהם. אנחנו יודעים, כבר קבע לנו הרמב״ם, שקבורה ואבלות קשורים זה בזה. הרמב״ם אפילו בתחילת הלכות אבל מבליע את קבורה באבלות. לקבורה במובן הרגיל לא זכו קדושי השואה. גם לאבלות במובן הרגיל לא, אבל אולי זה מה שאנחנו עושים היום. ואולי הקדוש ברוך הוא זה שאוסף את כבודם, ובמובן זה נראה גם לומר שאבלות וקבורה, כפי שהרמב״ם קשר אותם ביחד, קשורים עם כבוד, וכך המשנה עצמה, כך יוצא מן המשנה הזאת עצמה, עם כבוד, כבוד למת. ואולי יש פרשנות, או ניתן לפרש את הפסוק הזה שנבחר כאן מישעיהו, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך, כבוד השם, הכוונה בדרך כלל השם, יש כאן רמז של השם שיחזיר את הכבוד לצדיקים שלא זכו לקבורה. משנה באות סמך, משנה בסדר תעניות במסכת תענית, סדר תעניות, כיצד מוציאים את התיבה לרחובה של עיר ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו אותו אפר מקלה. הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושים, אחינו לא נאמר בן שנין ו וירא האלוהים את סקם ותעניתם, אלא וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. לא הביטוי החיצוני קובע, אלא המעשים. ובקבלה הוא אומר, הנביא בדברי קבלה, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. יש כאן עוד ביטוי, עוד יותר פנימי, לא רק של מעשים, אלא מה שיש בתוך הלב, התעוררות הלב לתשובה, כיבוש היצר, הכנעת הלב שמביאה לתשובה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רואה. כל מסכת תענית ברובה הגדול עוסקת כמובן בצרת הציבור, ובקביעה של תעניות מצוות עשה מן התורה זה לזעוק בעת צרה, וחכמים תקנו סדר תעניות בשעת צרת הציבור. יש, וזה כאשר הצרה מתרחשת. אבל יש שבמסכת תענית עצמה לא תופס הרבה מקום, דברים שהראו לאבותינו, שזה תענית מסוג אחר, לא על צרה בפועל קיימת, אלא על צרה שהראה לאבותינו, צרה שהייתה. זאת משנה במסכת תענית שהרמב״ם כמובן נותן לה מקום בפרק ה' מהלכות תעניות. הרמב״ם אומר, על אותם תעניות אני לא אקרא עכשיו, שאנחנו מתענים משום הצרות שיראו לאבותינו ולנו, ומדרכי התשובה להתענות על הצרות שיראו, כדי להתעורר בתשובה. דבר מעניין שהרמב״ם מוסיף, אני חושב שהרמב״ם מדבר על פי המשנה, חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, חמישה בתשעה באב, אז על הדברים שהראו בתשעה באב, אז שנגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה ובשנייה, נלכדה ביתר ונחרשה העיר. אבא מתאר את לכידת ביתר והריגת כל אנשי העיר, ואבא אומר שהצרה הזאת הייתה גדולה כצרת חורבן הבית. זה מעניין מאוד שהרמב"ם כאן משווה את האירוע של את האירוע הנורא של חורבן ביתר לחורבן הבית. הרבה עסקו בשאלה הזאת של החורבן האחרון באירופה, האם בכלל ניתן להשוות אותו מבחינה היסטורית לאירועים. זה אני לא נכנס לשאלה הזאת, אבל ודאי שכאן מדובר על סוג של תענית, על צרה כזאת שהייתה לאבותינו שאיננו יכולים להישאר אדישים לה. ובוודאי אם אנחנו לא יודעים להגיד על חורבן הבית, להשוות את זה לחורבן ביתר עם כל השינויים שאפשר לתאר, לא נכנס כאן יותר מדי לשאלות של אנלוגיות היסטוריות, אבל כבר הרמב״ם עשה את זה בביתר, והשאלה הזאת מהדהדת בקרב חכמי ישראל עד הדור הזה. משנה אחרונה שאני רוצה ללמוד היא משנה שעליה אמר אותו יוסלה, אמר איזה הערה קטנה, ושיהיו שפתיו דובבות, לא יודע להגיד בקבר, אבל שיהיו שפתיו דובבות, אומר את המשנה הזאת, משנה שכולנו מכירים, מסכת שבת, פרק במי מדליקין, כולנו מכירים את המשנה הזאת. שלושה דברים, משנה האחרונה בפרק שני במסכת שבת, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. הסרתם, ערבתם, מדליקו את הנר. יש כאן שלושה דברים, שני הדברים הראשונים בלשון שאלה, והדליקו את הנר בלשון ציווי. כבר רש"י במשנה מסביר מדוע שני הדברים הראשונים הם בלשון שאלה, והדליקו את הנר בלשון ציווי, משום שרואים, הסתרתם, הרבתם, לא ניתן לראות בתוך הבית, אין איזה היכר. את הנר רואים אם הוא דולק או לא, כך מפרש רש"י. יוסלה הציע פירוש אחר, הוא אמר שכאן המשנה לא רוצה רק לוודא, אלא המשנה כאן רוצה לזרז על ההדלקה. זה לא רק לוודא אם הייתה הדלקה, משום שלאסר ולערב אפשר גם קודם, אבל להדליק את הנר לקבל את השבת יש שעה מאוד מסוימת, ולכן המשנה אומרת לא בגלל חוסר ידיעה, אלא בגלל צריך אדם לומר בתוך ביתו הדליקו את הנר כחלק מהכנסת שבת ומקבלת שבת, שיש לה זמן מאוד מסוים ולא ניתן לעשות אותה ולא ראוי להקדים אותה מדי. מסיים את המשנה, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מאסרים את הוודאי, ואין מטבילים את הכלים, ואין מדליקים את הנרות, אבל מאסרים את הדמי ומערבים וטומנים את החמין. המשנה הזאת כולנו מכירים, אולי בדרך הדרש הסקן, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אנחנו חיים בדור של חורבן ותקומה, במובנים מסוימים הוא מתאר מצב של ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אנחנו עדיין חווים את מוראות השעה, אנחנו שומעים, רואים את הסרטים, שומעים את הדיבורים, ואנחנו שרויים בחשיכה גדולה, ומצד שני אנחנו גם באור של תקומה, ואנחנו נהיים במין מצב כזה שהוא ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, ואנחנו מתפללים על פי דברי הנביא, אז יבקע כשחר עורך וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך.